אנחנו לומדים את המאמר ביור על פסוק לבבטני בשיר השירים, נקוטי תורה על שיר השירים. עצרנו בדף למד בעמודה הרביעית בתחילת הקטע, ועתה התפילה היא במקום קורבנות. כמו זה כן הסביר שקורבן שמקריבים על המזבח, הפסוק קורא לו קורבני לחמי לישי, כמו של לחם שאדם אוכל, אז הלחם הוא יותר נמוך מאשר האדם שאוכל את הלחם. הלחם הוא מסוג הצומח, והאדם הוא מסוג המדבר. ובכל זאת, כשהוא אוכל לחם, הלחם נותן לו קיום ופועל שהנפש תמשיך להיות בגוף, כי יש בלחם ניצוץ אלוקי ששורשו מאוד גבוה, מעולם התוהו. כשאדם אוכל את הלחם, הניצוץ מתברר ונותן כוח לאדם, ולכן האדם זקוק ללחם. אותו דבר זה הקורבנות ביחס למלאכים, לשרפים. כי השרפים הם גם כן באים מעולם התוהו, אבל אחרי הבירור. ואילו הקורבנות, יש בהם ניצוץ מעולם התוהו לפני הבירור. אבל שורשם של הבהמות פה למטה הוא השרפים, המלאכים, אותם מלאכים שהם חיות הקודש, המרכבה העליונה. כשמעלים את הבהמה למזבח, אז הניצוץ שנמצא בבהמה עולה למקורו בשורשו, זה פועל עלייה גם בשורשו. דיינו, כביכול המלאך מקבל עלייה כתוצאה מהקורבן. אז הקורבן הוא כמו לחם עבור המלאך. זה נקרא לחמי לישי. לישי זה המלאכים האישים, השרפים, הם מקבלים תוספת עלייה כתוצאה מהקורבן. זה ממשיך עכשיו אדמו"ר הזקן ואומר, ואתה ועכשיו, התפילה היא במקום קורבנות. עכשיו העלייה הזו שהקורבנות עשו בזמן שבית המקדש היה קיים, אז עכשיו בעבודה הרוחנית, התפילה שיהודי מתפלל, זה במקום הקורבנות. זה עושה את אותו פעולה. כי הנפש אלוקית, אף שאינה צריכה תיקון, בכל מקום אהבתה מוגבלת. יש לכל אחד נפש אלוקית ונפש בהמית. הנפש האלוקית יש בה דרגות שונות. יש נפש אלוקית, דרגת נפש, דרגת רוח, או דרגת נשמה. אומר אדמו"ר הזקן שהנפש האלוקית, גם אם היא עצמה לא צריכה תיקון, אבל מכל מקום אהבתה מוגבלת, האהבה האלוקית שיש לנפש מצד עצמה, היא מוגבלת לפי שנלקחה מבחינת גבול. כי הנפש האלוקית נלקחה שורשה מעולם שיש בו גבול. כי גם עולם הבריאה שמשם נמשך מבחינת נשמה, שלושת הדרגות שהוא מזכיר כאן, נפש, רוח, נשמה, זה שלושת העולמות, עשייה, יצירה ובריאה. אז גם הבחינה העליונה שנקראת נשמה, שהמקור שלה זה עולם הבריאה. כי גם עולם הבריאה שמשם נמשך מבחינת נשמה, הוא בעל גבול. וכל שכן רוח, הדרגה של רוח שנמשך מעולם נמוך יותר, מיצירה, ודאי שזה גבול. ונפש, זה בא מעשייה, זה בוודאי שזה גבול. אז נשמה, גם מבחינת נפש, גם מבחינת רוח, גם מבחינת נשמה, יש לה אהבת השם טבעית, ואי אפשר לנשמה להגיע לבחינת בכל מאודיך בלי גבול. הנשמה לא יכולה להגיע לבלי גבול, לא יכולה להגיע לבכל מאודיך. כי אם, מה ייתן כוח לנשמה? להגיע לבכל מאודיך, להגיע לאהבת השם שהיא בלי גבול, שהיא יותר גדולה מהיכולת של עצמה, מה ירומם אותה? על ידי בירור נפש הבהמית דווקא. כשהיהודי מברר את הנפש הבהמית, כשהוא פועל שגם הנפש הבהמית שלו יהיה לה אהבה להשם, מתבונן בדברים שהנפש הבהמית גם תתעורר, עושה יתקפיה ויתפחה וכו'. אז הבירור הזה של נפש הבהמית פועל עלייה בנפש האלוקית, שהיא קודם הבירור. הנפש הבהמית מצד עצמה היא לא מבוררת. ושורשה מתוהו, השורש שלה הוא מעולם התוהו, השורש שלה הוא יותר גבוה מנפש האלוקית. אז במילא כשהיהודי פועל בירור בנפש הבהמית, אז הניצוץ שנמצא בה בנפש הבהמית גבוה מאוד, שורש של האמיתו, אז במילא זה פועל עלייה גם בנפש האלוקית. ועל דרך הנעל בפירוש לחמי לאישה את הקורבנות, אותו דבר כמו שהסברנו קודם, מה הקורבן פועל על המלאכים, איזה עלייה זה פועל בהם. וזהו עניין ריח ניחוח להוויה, זה מה שכתוב בקורבנות, ריח ניחוח להוויה. הביטוי הזה מרומז כל התהליך. ריח הוא על הממטה למעלה, התנועה הזו של העלייה של הניצוץ כפי שהוא נמצא למטה, לעלות אותו כלפי מעלה, בין אם זה עליית הקורבן, או בתפילה עליית נפש הבהמית. העלייה מלמטה למעלה היא באה לידי ביטוי במילה ריח. מה זה קשור לריח? כמשל הריח שעולה ומשיב את הנפש. כמו אדם שצריך להשיב את נפשו, נותנים לו להריח ריח חריף או ריח חזק, זה גורם לו את השבת הנפש. אז הריח... הריח הוא דבר תחתון גשמי, והוא עולה, הוא עולה לנפש ומשיב את הנפש. אז שהפסוק אומר על הקורבנות שהוא ריח ניחוח, במילה ריח הכוונה היא העלאה שלו מלמטה למעלה. והיינו, מה זה בעבודת התפילה, העניין של ריח? זה בחינת קריאת שמה. שבקריאת שמה יש את ואהבת בכל לבבך, גם בנפש הבהמית, שהוא יעלה ויתעדן ויזדקך, ואז הוא מעלה איתו גם את הנפש האלוקית. זה ריח. ואחר כך, ועל ידי זה אחר כך ניחוח. אחרי שיש העלאה מלמטה למעלה, אז יש ניחוח, ניחוח מלשון נחיתה. יש המשכה מלמעלה למטה. חוט דרגה. ניחוח זה מלשון שיורד, נוחת, יורד למטה. להמשיך מלמעלה למטה להוויה. נמשך אור, אור עליון, אור עליון הרבה יותר, כתוצאה מהעלאה שהייתה קודם לכם. וזהו בחינת 18, לכן אחרי קריאת שמה, אחרי העבודה הזו של העלאה מלמטה למעלה, אחר כך בא 18, שב-18 אומרים 18 ברכות, ברוך אתה הוויה, שזה המשכה מחודשת בשם הוויה, המשכת אור אינסוף למטה. אז התפילה בעיקר זה עבודה של העלאה, ואחר כך זה פועל גם המשכה. וכן התורה היא בחינת המשכת אור אינסוף. אותו דבר התורה, שיהודי לומד תורה, מתורה פה למטה וקיים מצוות, זה גם המשכה של אור אלוקי שיורד פה למטה. התפילה בעיקר זה התנועה של העלאה, יש גם המשכה בתפילה אבל בעיקר זה תנועה של העלאה, והתורה שהוא לומד אחרי התפילה זה בעיקר הקו של המשכה מלמעלה למטה. וזהו על שלושה דברים העולם עומד, זה מה שהמשנה אומרת, שיש שלושה דברים על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים, שזה עבודה, עבודת התפילה היא בחינת העלה, התפילה זה העלה מלמטה למעלה. בתורה וגמילות חסדים זה מבחינת המשכות, המשכה מלמעלה למטה. זה מה שיש בקורבנות, אותו עניין יש גם כן בתפילה, לאחר מכן זה נמשך גם בתורה ובמצוות. פרק ד' והנה היא מבואר למעלה בפנים. הרי המאמר הזה הוא ביור על המאמר עצמו, הדיבור המתחיל שלו לבפתני אחותי קלה, שנמצא בדף כ"ח במודעה השלישית. המאמר הזה הוא ביור יותר עמוק ויותר רחב על אותו מאמר. זאת אומרת, אדמו"ר הזקן, הנה מבואר למעלה בפנים. מה היה מבואר במאמר הקודם? איך כי גדול ורב כוח של העלאת וביטול הנפש בישראל מבמלאכים. המאמר עצמו, אדמו"ר הזקן הסביר, שיש בעם ישראל מעלה וכוח יותר מאשר המלאכים. מבואר קודם בדף חפתת בעמודה השנייה, באמצע עמוד, שהכוח שכשהיהודי מבטל את הנפש הבהמית שלו, העלאה שבאה מלמטה למעלה מצד היהודי, היא הרבה יותר נעלה ממה שמלאך פועל בהתלהבות שלו ובאמירת קדוש שלו. שלא נמשך ונתגלה בחינת אדם שעל הכיסא, כמו הוא מסביר הנה הזו שנקרא על הכיסא דמות כמראה אדם, זה לא נמשך למטה, עד שנתגלה בחינת בכל מאודיך, עד שאצל היהודי מתעורר התנועה הזו של בכל מאודיך, של ההתמסרות המוחלטת שהיא באה מצד היהודי שנמצא פה למטה, הוא פועל את הגילוי של בחינת אדם של הכיסא. כי אדם הוא אותיות מאוד, האדם מצד עצמו הוא נשאר בדרגתו ובגבול שלו, הוא לא נמשך למטה, אבל אדם זאת יוצא מאוד, כשאצל יהודי יש את העבודה של מאוד, בכל מאודיך, אז הוא פועל את הגילוי של בחינת אדם העליון. והעניין, כי סיבת היות ההשפעה מהמידות מבחינת גבול, זה שהמידות מצד עצמם, מידות האלוקיות מצד עצמם, ההשפעה שלהם היא מוגבלת. אינו מפני שהספירות והמידות עצמן הן מבחינת גבול. זה לא בגלל שספירת החסד היא מלכתחילה מוגבלת, ולכן נמשך ממנה חסד מוגבל. כי זה אינו, זה לא יהיה נכון לומר שהמידה עצמה היא מוגבלת, שהעשר ספירות הן מבחינת אינסוף. אז אם הספירות עצמן הן אינסוף, אז למה ההשפעה והמשכה מחסד, למשל, זה מבחינת גבול? רק שההשפעה מהמידות מבחינת גבול, מה הסיבה שההשפעה מהמידות היא מוגבלת? מחמת ההרכבה וההתכללות החסד מגבורה והגבורה מחסד. כיוון שיש מיזוג בספירות בין המידות בינם לבין עצמם. כיוון שגבורה ממוזגת עם חסד, אותו דבר חסד ממוזג עם גבורה, אז לכן נהיה, ההשפעה של החסד נהיית מוגבלת, כי הגבורה מגבילה אותה. לכן אם היות שבחינת חסד מצד עצמה הוא מבחינת אינסוף, אם היה מתגלה חסד מצד עצמו בלי שום מעצור, אז זה ודאי שזה היה המשכה אינסופית, והייתה מתפשטת עד אין קץ. אז לפי שיש בחינה המנגדת לזה, כיוון שיש תנועה אחרת, גבורה, גבורה היא מנגדת לחסד, היא בחינת גבורה מצמצמת אותה, במילא זה פועל ומונעת התפשטות החסד בלי גבול. זה מה שכתוב את הלשון, להיות שאמר לעולמו די. כשקדוש ברוך הוא אמר די, מטבעה תנועה שמצמצמת. ולחזק את העניין הזה, שהמידות מצד עצמם הם בלי גבול, וההגבלה שלהם באה ממידה הופכית, שהיא מגבילה אותה. זה שכתוב ביריות המשכן, זה מרומז בלשון הפסוק. שכאשר התורה מתארת בספר שמות את הגודל של היריות של המשכן, אז הסגנון של הפסוק הוא ארבע באמה. במקום להגיד ארבע אמות, אומרים ארבע באמה. או 28 באמה. שאלת השאלה למה זה הסגנון ככה. ולא כתיב 400, 28 אמות. למה כתובים 28 באמה, או 4 באמה? אלא זה בא לרמז לנו שהעיריות מצד עצמן הן מבחינת בלי גבול. האור האלוקי שיש בעיריות מצד עצמן הייתה צריכה להיות המשכה בלי שום הגבלה. אבל למה בכל זאת המשכה היא מוגבלת? אך יש בחינת אמה המודדת ומצמצמת, עד פה יהיה חסד ועד פה יהיה גבורה. יש 4 באמה. למה זה רק 4? כי יש אמה שמגבילה. 28, למה? כי זה באמה, כי יש ממש מגבילה. שעל די זה נעשו מבחינת מידות, לכן קוראים להם מידות, מידות זה מלשון מדידה, מדידה שמגבילה. והוא עניין קו המידה וקנה המידה שביחזקאל, כתוב בספר יחזקאל שהוא מתאר את הבנייה של בית המקדש, זה שם את הלשון קו המידה וקנה המידה, שהאור מצד עצמו היה צריך להיות בלי גבול, אבל יש קו, המידה, יש כוח המצמצם, שההשפעה לא תהיה בלי גבול. כמו שכתוב בזוהר פרשת פקודי. וזהו שבחינת אדם, אדם העליון, אדם זה בחינת מאוד ממש. אדם מצד עצמו היה צריך להיות מאוד, בלי גבול. אבל ואף על וכן נקרא אדם, כי יש קו המידה שמקבילה. אז מה בכל זאת יפעל שיהיה כן גילוי של בחינת אדם? ושיהיה בגילוי עצום? שיהיה גילוי של אור הסובב? אור הבלי גבול? מה יפעל את זה? זה הבכל מאודיך של היהודי. זה גדול ורב כוחו של היהודי. כשהיהודי מבטל את הנפש שלו, אצלו מתגלה בחרבת השם, באופן של בכל מאודיך, בלי גבול, זה פועל שבחינת אדם יתגלה שבעצם הוא מאוד. כי בעצם כל המידות הם מאוד, הם בלי גבול. זה שהם בפועל מוגבלים, כי יש את הקו המידה המצמצם. אבל התנועה הזו שלה, בכל מודיך של היהודי, יש לה כוח לפרוץ את הצמצום ואת ההגבלה, וזה מגיע לגילוי עצום שבא מלמעלה למטה. וכמו שהוא הסביר במאמר עצמו, שהמילה אדם מרמזת שהאלף, הגילוי של האור העליון שבא מביטוי באות אלף, הוא מתגלה בבחינת דם. דם זה נפש. דם זה ממעלה כל העלמין, זה הנפש והחיות של אדם, והאלף מתגלה בדם, דיינו שהסובב כל העלמין מתגלה בממעלה, שיש גילוי שלה בלי גבול, אבל מה פועל שיהיה את הגילוי שלה בלי גבול? זה עבודה שלה בכל מאודיך מצד היהודי.